יש איזה נתון מטורף של של אנתרופולוג שקוראים לו תמיר ליאון, שאומר שבעולם המערבי היום הורה מדבר עם נער מתבגר מכיתה זין עד כזה תיכון בין 9-10 דקות בשבוע.
וואו,
זה לא נתפס, כאילו זה נשמע לנו, אבל גם ה-9-10 דקות האלה זה שיחות טיפוליות כזה, מה שלומך, מה העניינים, הכל בסדר, זרקת את הזבל, למה לא עשית את ה... שיח, להבין מה קורה, להסתכל אחד לשני בעיניים, לפתח קצת אמפתיה. אז כשמתחילים ליצור הרגלים, ההרגלים האלה לדבר, לשאול, להקשיב שנייה, לעצור, לצאת קצת מהרשת החברתית, להיות יותר זמן בחוץ, אז הדברים האלה מתחילים לקרות. הצמיחה, התהליך שדיברנו פה קודם של המסוגלות, שהייכות השפעה, הוא מתחיל לקרות ולהשתנות. אז זה הסיפור פה.
זה מדהים אותי שבכל פעם שאני עובר על הנתונים של הפודקאסט, אני רואה שכמעט 90% מכם עדיין לא לחצו על כפתור ההרשמה למנוי לעקוב אחרינו. אני רוצה לבקש מכם טובה. זה כל כך עוזר לערוץ שלנו כשאתם לוחצים על כפתור העוקב. זה עוזר לנו להגדיל את ההפקה, להביא את האורחים הכי מעניינים ולהשפיע על יותר אנשים. אם יש משהו אחד שאני רוצה לבקש מכם, זה שאם צפיתם בפודקאסט ואתם נהנים מהתוכן, בבקשה לחצו על כפתור העוקב. תודה רבה. בתמורה, אני מבטיח להמשיך לשפר את הפודקאסט ולייצר עבורכם את התוכן הכי איכותי ומעניין. אז מה אתם אומרים? עשינו עסק? שבוע טוב וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט גבולות היגיון. היום איתנו אמיר מנחם, מייסד ומנכ"ל תנועת חמש אצבעות, תנועה חינוכית חברתית העוסקת בפיתוח חוסן ומנהיגות. אהלן אמיר, בוקר טוב.
בוקר טוב, עידן.
מה קורה?
בסדר, יום פחות טוב. אתמול התבשרנו על בוגר נוסף של התנועה שלנו שנהרג, ריף ארוש, לוחם אגוז. זה הבוגר ה-15 של חמש אצבעות שנהרג מאז שהתחילה המלחמה הזאת. אז יום קשה, אבל למדנו להמשיך הלאה בתקופה המטורפת הזאת שאי אפשר להסביר אותה במילים.
וואי וואי, איזה פתיחה.
כן.
אחי, אני לא יודע אפילו איך אני עובר לשאלה הראשונה. זה... כן. דיברנו על זה גם מקודם קצת בחוץ, ושאלתי אותך, איך אתה מכיל את הדבר הזה? זה כאילו בוגרים, שאנחנו כבר נגיע למה זה חמש אצבעות למי שלא מכיר, ולמה הזמנתי אותך לפה, אבל זה בעצם אנשים שאתם ליוויתם וככה פיתחתם,
כן.
עזרתם להם להגיע לאן שהם רוצים, ופתאום אתה מתבשר בדבר כזה.
בוא נגיד את זה בצורה פשוטה, למה גם נשאר אני פותח עם זה, כי אתמול הבחור ראש מכינה שלנו, קוראים לו דרור ינאי, יש לנו מכינה קדם צבאית, תכף נדבר מה זה אומר, אבל הבן אדם השני, האבא שקיבל את הדפיקה בדלת התקשר אליו, זה לדרור ראש מכינה. להגיד לו, בן שלי נהרג. להבין כמה זה משמעותי בתהליך עיצוב של הילדים המדהימים האלה. וכשאתה בתוך זה, אתה פשוט חי את זה. אתה חי את זה. אני מפה ממשיך נוסע לעמק ישראל, להלוויה שלו, ככה שכשאתה שואל אותי מה שלומך, תשמע, בסוף זה מה שעובר לי בראש. ודווקא ביום כזה, אני בא ומקליט איתך פרק, כי אני באמת מרגיש שיש לזה משמעות, אתה מבין? כדי להיות ראויים בשביל האנשים האלה. זהו, אין דרך להסביר את זה. זה המציאות שאנחנו חיים היום בישראל.
טוב, אני אקח את זה מפה, ככה אנחנו ניכנס קצת יותר למה זה חמש אצבעות, אבל אני קודם כל רוצה לפני זה להסביר איך הכרתי אותך ולמה הזמנתי אותך, כי המשרדים של חמש אצבעות נמצאים בהרצליה, ממש מתחת למקום שאני לומד בו, אצל נאדר בוטו.
כן.
ואני עובר שם במשך שנתיים, אתה יודע, אני עולה ויורד, עולה, ואני זוכר שעברתי שם פעם אחת, וראיתי את הסמל, קודם כל הלוגו והשם מגניב להלאה, אחלה רעיון, וממש משהו משך אותי. פשוט נכנסתי איזה פעם אחת עם חבר שלי ניר קוניק, שגם הרחתי אותו פה, ואני שואל, מה זה המקום הזה ומה עושים פה? ובא אליי איזה בחור, והתחיל להסביר, ואז זה מישהי צחקה עליו שהוא לא מסביר טוב, ואומרו, עזוב, בוא רגע נקרא לבעלים, והוא יסביר לך בעצמו. ואז אתה מגיע, ואתה מתאר לי מה אתם עושים במקום הזה, שזה בעצם, יש לכם תוכניות ללוות ילדים, לפתח אותם, גם למנהיגות, גם להצלחה, גם להכנה לצבא, לספורט ולחיים בכלל, ואתה, עזוב את זה שאתה בכלל בחור מדהים, אחי הייתי מכיר אותך לאחותי, אבל כאילו באמת היה שם משהו שנגעת בי, שאמרתי אני חייב לערך אותו בפודקאסט, עכשיו באותו רגע לא אמרתי לך את זה, הלכתי והתבשלתי עם זה כמה זמן, כי ככה אני עם האורחים של הפודקאסט, אני מאוד זה.
בוחר בפינצטה.
ממש בפינצטה.
כן, לגמרי.
ואמרתי, אני לא חושב שיש שליחות יותר גדולה להעביר את המסר שאתה מעביר שם, ואם אני יכול לעזור לך להפיץ אותו, אז זה מבחינתי זכות גדולה. אז אני אשמח שתשתף אותנו לפני זה בכלל. איך הכל התחיל, ומה הוביל אותך להקים את חמש אצבעות?
אני זוכר את הרגע שהגעת אלינו, כי אתה יודע, אנשים עם תודעה גבוהה, זה אנשים שמזהים כל הזמן דברים. אתה יודע, אני קורא לזה, אין רגע שהוא לא רגע משמעותי בחיים. אתה יודע, אין דברים שהם סתם. ואני זוכר את המבט שלך שנכנסת, לא הסתכלת כמו בן אדם רגיל שאומר, טוב, מה יש פה? חינוך, אחלה, יפה. אלא ניסית רגע להבין, ואני ממש זוכר את הרגע, אתה יודע, מרגישים איזה אנרגיה כזאת. אז איך הכל התחיל? אני חושב שישמעו אותנו פה הרבה הורים של ילדים, וכאחד שמתעסק בחינוך כבר 10 שנים, אז הרוב המוחלט מתחיל ונגמר בבית. ואני פה, ואני עושה את מה שאני עושה בחיים על הכל בזכות ההורים שלי. יש לי שני הורים שהם אנשי חינוך אמיתיים, והמון המון ממה שככה חוויתי, ובגללו אני עושה את מה שאני עושה, זה בגלל החינוך שקיבלתי בבית. ספציפית הם גם אנשים שהתעסקו בחינוך, חינוך גופני, אבל זה מעל הכל בזכותם. זה גם מה שהוביל אותי להיות ילד שהתעסק בספורט, לקחתי ספורט בצורה מאוד רצינית, גדלתי בירושלים, גיל 15 עברתי לרעננה, הייתי משחק כדורסל, רץ למרחקים בינוניים, זה מה שבנה אותי, לא הבית ספר. אפשר להגיד שמגיל יחסית צעיר, אני חושב שזה פיתח באיזושהי מסוגלות, להאמין שאני יכול לעשות דברים די משמעותיים בחיים. הפרק הצבאי שלי היה 6 שנים, שירתי בשייטת. ואתה יודע, יש משהו מדהים במדינה הזאת, לטוב ולרע, כי אנחנו בתקופה כל כך קשה, שאם לוקחים את הדברים הטובים מהשירות הצבאי, זה מבחינתי השייטת הייתה אקדמיה למקסום פוטנציאל. זה מקום שהוציא ממני כבן אדם כל כך הרבה, והרגשתי שאני חווה פה דברים למה לא חוויתי אותם במערכת החינוך? למה לא חוויתי אותם בהרבה מהמסגרות? מבחינת, אתה יודע, בנייה של איך בונים מנטליות של בן אדם, ערכים, יכולת לעבוד בתוך צוות, כישורים שנותנים לך מסוגלות להאמין מה אתה מסוגל בחיים. וכשהייתי בדילמות, האם אני ממשיך בצבא או משתחרר, איפשהו בשנת 2014, אני היום בן 34, הלב אמר חינוך, אבל חינוך מסוג קצת אחר. לא זה שאנחנו מכירים בבתי הספר, לא בדיוק זה שאנחנו פוגשים בתנועות הנוער, וככה בא הרעיון הבסיסי להקים איזושהי מסגרת, שלוקחת פעילות גופנית, ודרך פעילות גופנית, שצריך להגיד משהו חשוב, זה כלי, כלי מדהים, במיוחד לילדים, לנוער, שהיום מאוד רחוקים מהגוף שלהם, אפשר לדבר על זה בהמשך הפרק, דרך זה ננסה לעזור להם למקסם את הפוטנציאל, לבנות את המסוגלות שלהם, להבין מה הם יכולים לעשות, ומפה אין לזה גבולות, אפרופו גבולות ההיגיון, אין לזה גבולות למה שאתה יכול לעזור לבני נוער בגיל צעיר, אם הם לומדים להכיר את עצמם, וככה התחיל הרעיון הבסיסי הראשוני בשנת 2014, יחד עם אבא שלי, הקמנו את זה ביחד, ועברו מאז 10 שנים, ולא האמנו למה שזה הגיע היום. זה על קצה המזלג, ככה, הדרך שבה הכל התחיל.
אז רגע, אתה בעצם 5 אצבעות, אתה הקמת ביחד עם אבא שלך.
כן.
הוא עדיין שותף פעיל?
הוא פעיל, הוא חלק מזה. אבא שלי צריך להגיד, הוא איש חינוך גופני, מאמן כושר מאוד מאוד בכיר בארץ, מה-the best של the best שיש לנו במדינה מבחינת חלוצי האימון הגופני בישראל, המאמן כושר, יורם מנחם קוראים לו, מאמן כושר של נבחרות ישראל בכדורסל, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים. וכשהתחלתי, בגיל 24, הייתי בן אדם עם הרבה מאוד אמביציה, מוטיבציה. השתחררתי בשביל לעשות משהו, אני קורא לזה משמעותי, אתה מתעסק המון בייעוד. אני חושב שיש לי מזל שבגיל יחסית צעיר בחיים, הבנתי מי אני באיזשהו מובן. אתה יודע, עם החיים אתה מבין הרבה דברים, אבל ידעתי מה אני רוצה להתעסק. אבל אמרתי שאם אני רוצה להתחיל ולפתח משהו רציני, אני חייב מישהו עם ניסיון. וזה שבעצם עשיתי משהו עם אבא שלי, שהוא גם בן אדם עם הרבה מאוד ניסיון, אני חושב שזה מה שבשנים הראשונות בנה את זה, ונתן לזה תשתית להיות תנועה שהיום נוגעת באלפי ילדים, נוער ובכלל אנשים. אז בנינו את זה ביחד, והיום אבא שלי יותר נוגע בהיבטים המקצועיים, עבודה עם הדור הצעיר של הצוות.
טוב, אז אני הולך לקחת את הפרק הזה עכשיו למקום קצת אחר, כי פתחת לי פה רעיון מה אנחנו בעצם עושים פה? אנחנו רוצים להראות כמה חשוב הפיתוח לתת ניסיון וללמד הצלחה ומנהיגות אצל ילדים כדי לפתח את דור העתיד ולהשפיע על המדינה שלנו. זה מה שאתה עושה, זה מה שרשום באתר שלך גם.
נכון.
ואני מסתכל עליך ואתה מתאר לי פה הורים שכל החיים ליוו אותך ועשו בשבילך, ולא רק זה, אתה גם פתחת את העסק הזה ביחד עם אבא שלך. אז בוא תתאר לי, כי זה הדוגמה הכי טובה. תתאר לי את המערכת יחסים שלך עם אבא שלך.
וואו. אז מערכת יחסים מורכבת, ומאוד מאוד מעניינת. תשמע, אנחנו מדברים המון מקסום פוטנציאל, מימוש פוטנציאל, וזה נושא שאתה בפרקים שלך מעלה הרבה, ואני חושב שהוא מעסיק הרבה מאוד אנשים, שבוא נגיד, יש להם את היכולת לחשוב על איך הם ממשים את הפוטנציאל שלהם. לא לכל בני אדם יש יכולת לקום בבוקר ולהגיד, איך אני חי את הייעוד שלי? איך אני חי את הדברים שנכונים לי? הרבה מהאנשים לצערנו שורדים, אין להם בכלל את האפשרויות. הדבר המרכזי שאני למדתי מההורים שלי בבית, והיום אני מביא את זה בצורה עוצמתית לאלפי בני נוער שמגיעים לחמש אצבעות ביחד עם הצוות שעובד איתי, אנחנו קרובים למאה אנשי צוות, שזה לא ישמע שזה הופעה שלי ושל אבא שלי, זה צוות היום מאוד גדול שממש חי את הדבר. מבחינתי מקסום פוטנציאל, זה בראש ובראשונה לעשות משהו, שאתה מרגיש שהוא קשור ביכולות שלך, בכישרון שלך, בדברים שיש לך את הפשן אליהם, אבל אתה גם מצליח דרך הדברים האלה לעשות משהו שהוא מעבר לעצמך. כלומר, לעשות משהו טוב לאנשים שהם לא רק אתה. כלומר, אם תגיד, תשאל אותי, בן אדם שסופר מצליח בעולם העסקי, עושה המון כסף, תותח על בתחומו, אבל בסופו של דבר זה לא מקדם שום דבר טוב בעולם, זה לא מקדם אנשים שסביבו, מבחינתי זה לא בן אדם שממקסם את הפוטנציאל שלו, הוא מאוד מאוד דואג לאינטרסים האישיים שלו. כשאנחנו מסתכלים על מקסום פוטנציאל ובני נוער, אנחנו אומרים, איך אנחנו עוזרים להם להבין שהפוטנציאל, העשי שלו מגיע, רק כשאתה מתחיל לצאת מעצמך, ולעשות דברים למען מישהו שהוא לא אתה רק. וכשאבא שלי ואני התחלנו את זה, אז הוא היה מצפן של הדבר הזה. כי אני גדלתי בבית, ראיתי הורים, שכשאני מגיע ומאזינים לנו עכשיו, אני מאמין הרבה הורים. ההורים, אתה יודע, היום אני פוגש הורים, הם עובדי עצות הרבה פעמים. מה אני עושה עם הבת שלי, עם הבן שלי, פסיכולוגים, סדנאות, לאן אני שולח אותו? בסוף, 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 זה איזה דוגמה אישית הוא מקבל בבית. ואני זוכר בתור ילד שאני יושב בסלון, וההורים שלי הרבה פעמים עסוקים. הם בשיחות טלפון, הם מדברים ביניהם, ותמיד סביב מה היו השיחות שלהם? סביב איך הם עוזרים לאנשים אחרים. לתלמידים שלהם, הם מוטרדים, אמא שלי מוטרדת מזה שהיא היום לא הצליחה לעזור לאיזה תלמיד שבא אליה בבעיה, אבא שלי באיזה שיחת טלפון עם הורה שצריך ממנו עזרה, אתה יודע, והדברים האלה נדבקו בי, הדברים האלה נכנסו בי. וכשאני ואבא שלי הקמנו את זה ביחד, אני הייתי מין יזם כזה. 5 שנים מהיום, אבא, מה אנחנו עושים? ומה הערכים שמובילים את התנועה שלנו? ומה השיטה? אמר לי, אמיר, 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 רגע. סבלנות. בוא קודם כל ניתן שירות לילדים האלה. אם כל אימון, כל תוכן שנעביר להם בחמש אצבעות, והילדים האלה ירגישו שהם מקבלים פה משהו אמיתי, שבאמת רואים אותם, שהם באים לפה לאימון, והמטרה שלנו שיהיה להם פה טוב, אתה תראה שהם יחזרו. ולא רק שהם חוזרים, הם גם התחילו להביא לפה חברים שלהם. כי אנחנו צריכים להיות נאמנים למה שהכי חשוב זה הילד, זה לא הארגון שלנו. מה שחשוב זה הילד. וזה מאוד בנה את חמש אצבעות בהתחלה, וזה מאוד המערכת יחסים שנוצרה ביני לבין אבא שלי, גם עם הרבה קונפליקטים בדרך. אבל הבסיס, הוא היה שם.
אחי, איזה מרגש. וואו.
כן,
הגעת לי ממש, אני כאילו... קודם כל, איזה... אתה יודע, אמרת משהו ואני חוזר טיפה אחורה. איזה מדהים שאמרת... שרציתי יחד להגשים את עצמי, אבל גם הייתי צריך מישהו שיעזור לי ויראה לי את הדרך.
כן.
כמה מאיתנו רוצים להגשים ולא מוצאים את הבן אדם הזה, או לא בכלל הולכים לחפש.
נכון.
את הבן אדם הזה שאני אומר, רבק, יש כל כך הרבה אנשים עם ניסיון.
כן.
כך, עכשיו, זה חשוב לבחור את הבן אדם הנכון, וזה שיש את הקליק בין אבא לבן, זה לא תמיד עובד.
נכון.
אבל איזה יופי שהכל ככה, אתה יודע, זה התיישב לך וזה מה שקיבלת, ואני, אתה יודע, אתה מדבר פה, אתה בגיל שלי. נדיר לראות אנשים בגיל הזה מדברים בתודעה הזאת שאתה מדבר, רואים את החיים בצורה כזאת, מבינים את המשמעות האמיתית של החיים ואת הייעוד, שאנחנו פה כדי לשרת את האחר ולתת בשביל מישהו אחר ולא בשביל עצמנו.
אז אני אכנס לזה כי זה ממש חשוב, אני פשוט רואה את זה על הרבה חברים בגילי, שפתאום, אתה יודע, גילי ה-30, או אפילו קצת מבוגרים ממני, שבאיזושהי התפקחות, הם מאוד מצליחים, לא משנה באיזה תחומים, והם שואלים את עצמם, רגע, רגע, רגע. זה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי, ומבחינתם אני אולי מסמל מישהו שכאילו הלך עם הלב שלו, ועושה משהו שהוא נקרא לזה ערכי, מצליח לתת ערך ותרומה לחברה הישראלית, אז הרבה פעמים יושבים איתי לקפה ומתייעצים. ואני עברתי את זה פשוט בגיל 23-4, ולמה עברתי את התהליך המאוד מאוד משמעותי הזה? כי הצבא מאוד מאוד לחץ עליי להישאר. כאילו דיברו איתי בגיל 23-4, על קריירה של עוד 7-8 שנים מהיום.
בשייטת,
ולתפקידים הכי בכירים, זה היה לרמה ששלחו אותי לשיחה עם בני גנץ, שהיה אז הרמטכ"ל, כאילו למה קצין כמוני, מגיע בגיל 23-4 למצב שהוא לא רואה את החיים שלו בצבא.
אחי, אתה, כאילו אני רואה אותך ואתה מתנה לכל יחידה בצבא, לא, באמת, כאילו אתה בדיוק מה שמחפשים, אתה הטייפקסט.
אני לא יודע, אבל הרגשתי, אני חושב שבגלל המחויבות שלי, ושהצלחתי לגעת, נקרא לזה, בלב של הלוחמים, ולרתום אותם להסתכלות רחבה, זיהו את הפוטנציאל כנראה הפיקודי שבי, ומשהו בלב שלי, אני בן אדם שמקשיב פנימה, מגיל מאוד צעיר, אמר לי, אני לא צריך להישאר בצבא. ואהבתי את הצבא, והערכתי את המערכת הצבאית, אבל אני מרגיש שאני יותר רוצה להתעסק עם דור צעיר יותר, חינוך, עבודה מלמטה, מהשטח, ובתקופה הזאת נפגשתי עם הרבה אנשים שמבחינתי מסמלים, ממש, ממש מדבר על זה פה, מסמלים אנשים שהצליחו לקחת את הפוטנציאל שלהם ולעשות דברים ככה מעבר לעצמם בחיים, וזאת תקופה שהצליחה לעזור לי להבין, אני צריך ללכת לעולמות האלה של מה שאני עושה היום. הבנתי את זה ממש בגיל 23-4. אבל אם אני אעשה את זה לבד, ואני יבוא בלי ניסיון, בלי אנשים שמקיפים אותי, שיודעים יותר ממני בעולמות האלה, אני אכנס לזה לא נכון. וזו הייתה תקופה כל כך משמעותית, שאתה יודע, אני מסתכל עליה היום 10 שנים בדיעבד, ואני אומר, איזה מזל היה לי, שאתה יודע, נתתי לדברים זמן, וכבר אז שאלתי את השאלות הקשות. היום, דרך אגב, יש לי 5 אצבעות, 3,000 ומשהו בוגרים. אני מדבר בוגרים, זה חבר'ה שסיימו אצלנו בגיל 18-19, התגייסו לצבא, היום הם כבר חלקם בני 25-6 מהמחזורים הראשונים. ואני רואה כמה בגילאים של ה-23-4-5 אחרי הצבא, הם עבודים, הם מבולבלים, אין להם כמעט שום הכוונה, ואפשר לתת לדברים האלה מענה. אז ככה דרך אצלי התחילה בימים ההם.
אז עכשיו מעניין אותי לדעת, מגיעים אליך ילדים, נערים, שאתם עובדים איתם, איך אתה מגדיר להם את המושג ייעוד? וכמה זה רלוונטי עוד בגיל הזה? לדוגמה, מגיע ילד, בן, ילד או נערה, בני 12-15, איך אתה מגדיר להם את זה, ומה החשיבות של זה להמשך?
אז בשביל המאזינים שככה מקשיבים ולא מצליחים להבין בראש איך הדבר הזה עובד, המסגרת המרכזית שיש בחמש אצבעות, בחמש אצבעות יש כמה תחומים, המסגרת המרכזית זה בעצם להקביל את זה לתנועת נוער, מגיעים ילדים ממש מכיתה ועד י' ב', חלוקה לפי קבוצות גיל, בנים, בנות, ובעצם מתאמנים במסגרת של פעמיים בשבוע, כל אימון הוא שעתיים, ופלוס פעם בשבוע עם סדר גודל של תוכן ההשערה כזה, הרצאה, טיול, ואפשר להגיד שזה איזושהי תנועת נוער חדשונית כזאת, רק שמי שמעביר שם את התכנים זה לא מדריכים בני 16-17, אלא חבר'ה בגילי ה-20-30, שעשו הכשרה של חצי שנה בשביל העבודה הזאת. עכשיו, אם להגיד לך שאנחנו מגיל צעיר מגדירים להם את הייעוד, אני לא יכול להגיד את זה, אני חושב שאנחנו עוזרים להם להבין מה משמעותי בשבילם. אנחנו מדברים הרבה סביב משמעות, רק בשפה של ילדים. ואם אני צריך להגיד לך מה הדבר הראשוני שאנחנו עושים שם, והספורט, הפיזיות בגיל צעיר זה כלי מדהים, אנחנו קודם כל עוזרים להם להבין שהם מסוגלים, ולעזור להם לפתח את הביטחון העצמי שלהם. כי כשאתה מסתכל היום על דור צעיר, אתה מדבר איתי על ייעוד. בן אדם שבכלל מתחיל להיות, לחשוב על מה הייעוד שלו בחיים, על מה הוא מסוגל, מה הוא רוצה לעשות או להגשים בעולם הזה, הוא קודם כל בכלל צריך להאמין בעצמו רגע ברמה הכי 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 בסיסית. וצריך להגיד פה ביושרה, כן? אני כמובן מכליל עכשיו, אבל מערכת החינוך שבה אמור לעבור כל ילד וילדה במדינת ישראל, לא באמת בונה את החוסן והמסוגלות שלהם. אפילו אני אגיד לך הפוך, אני מרגיש שהרבה פעמים מורידים להם את הביטחון העצמי, כי מסלילים אותם לאיזשהו כיוון חיים, שמי אמר שזאת הדרך הנכונה, ובגרויות, ומי אמר שבגרות זה מה שצריך בשביל להתפתח ולצמוח בעולם הזה. אני בן אדם שבבית ספר לא כל כך באתי לידי ביטוי. פשוט לא עניין אותי. אבל חברתית, זה היה היתרון היחסי שלי. אז אנחנו מנסים קודם כל לעזור לבני נוער להאמין בעצמם, דרך הפעילות הפיזית, שזה כלי נורא פשוט לפתח את החוסן, את המסוגלות הבסיסית, ובנוסף להבין מה הייחודיות שלהם. כלומר, אתה בן 15, את בת 17, מה היתרון היחסי שלך על הסביבה שלך? כי אם אתה לא בולט בבית ספר, זה לא אומר שאין הרבה דברים אחרים שאתה בא לידי ביטוי. ויש לנו ממש תכנים ודרכים להגיע למקומות האלה איתם, ושנייה לפתוח להם את העיניים ולהגיד, וואלה, יש הרבה דברים בעולם הזה, אני יכול ללכת לכיוון הזה ולהצליח בו. זה ככה ברמה הבסיסית.
באתר שלך כתוב, מסוגלות, שייכות,
השפעה.
שלושת השלבים שאתם מעבירים את החניכים, איך שאתם קוראים לזה, חניכים, ילדים, נערים. מאוד אהבתי את הדרך שכתבת את זה, כי זה, יש בזה הרבה מאפיינים של ייעוד, כמו שאתה אומר, אנחנו קודם כל צריכים להבין שאנחנו מסוגלים. הדבר השני, שייכות למשהו מסוים, וההשפעה, זה מה שדיברנו מקודם, אנחנו צריכים שזה ישפיע על העולם וישפיע על אחרים, אחרת אין בזה, אין בזה הגשמה. אני אשמח שתפרט לי קצת יותר על השלבים האלה, ואיך אתה עושה את זה, כי אני רואה פה המון הגבלה, לאיך אני עוזר לאנשים לגלות הייעוד שלהם.
מדהים. אז מסוגלות, ברמה הכי בסיסית, הרבה פעמים משתמשים במושגים האלה, ולא כל כך מבינים מה הם אומרים. מסוגלות זה תחושה. בסדר, מסוגלות זה לא בדיוק משהו מדיד. בצבא מדברים הרבה על איך אתה יוצר ללוחם תחושת מסוגלות. עכשיו, מה זה תחושת מסוגלות? אני אתן דוגמה על הדבר הכי בסיסי שהרבה פעמים לא מבינים אותו. ילד בא אל חמש אצבעות בכיתה זין, אומרים לו, יאללה, לך תעשה עליית מתח. הוא עושה אפס מתח. בא אליו המאמן, אומר לו, אוקיי, לא נורא, אתה יודע, ילד שבא לך עושה אפס מתח, הוא מתבייש, אתה רואה מין כזה, מבט מושפל הרבה פעמים. יאללה, לך תעשה עכשיו כל יום, סט קטן, עם עזרה של מישהו שדוחף אותך דרך הרגליים, אתה תראה שתוך שבוע אתה כבר עולה מתח אחד. עכשיו, אותו ילד, אם הוא מתמיד ומתאמן לבד, אתה רואה אחרי חודש, שפתאום הוא עולה 4 מתח. ופתאום אחרי חצי שנה, הוא יכול לעלות 12 מתח. עכשיו, בוא נגיד רגע את האמת, מתח לא מעניין אותנו. זה לא מעניין אם הילד משתפר בריצה. זה לא מעניין אם הילד מוריד 5 קילו. מה שמנטלית קורה שם, ופתאום הוא-היא מבינים שהם מסוגלים. וכל מה שאנחנו עושים בחמש אצבעות, המאמנים שלנו מבינים שהפעילות הפיזית, אין לנו מטרה לפתח ספורטאים אולימפיים. אין לנו מטרה. היא כלי לחלוטין. אין לנו מטרה שחבר'ה שבחמש אצבעות יגיעו לשייטת, או לסיירת מטכ"ל. זה לא מעניין אותנו. הפיזי זה כלי מדהים לפתח את הביטחון העצמי הבסיסי. ויש לי אין ספור סיפורים. כי ברגע שבן אדם מתחיל להכיר את עצמו, וגוף זה דרך מדהימה להכיר את עצמי, בני הנוער היום בישראל מאוד רחוקים מהגוף שלהם. זה דור שיושב בין 8-10 שעות על מסך, שתבין כמה הם רחוקים מעצמם. אתה ואני שייכים עוד לתקופה שהיינו הולכים יותר ברגל, היינו משחקים יותר משחקי כדור בצורה טבעית, זה החלק מהחיים שלנו, הגוף, הלפתוח בעצמך. היום ילדים ממש לא מכירים את עצמם, הם לא יודעים להזיז את הגוף. אז הקטע הפיזי הוא כלי נורא נורא בסיסי מבחינתנו לפתח את המסוגלות. וברגע שבן אדם מתחיל להיות מסוגל, הוא גם מתחיל פתאום להקשיב לך. כי הרבה פעמים מה אנחנו רואים על אנשים? אנחנו רואים מין ציניות, מין פסימיות כזאת, אתה רואה הרבה פעמים התנגדות. בדרך כלל זה מגיע ממקום, אתה יודע, אנחנו יכולים לראות את זה, אתה ואני כאנשים בוגרים כבר. איזה אנשים הם ציניים? זה בדרך כלל אנשים שחסר להם משהו. זה אנשים שמתנגדים לאיזשהו שינוי שהם רואים. ברגע שילד בא ואתה מתחיל לפתח את זאת המסוגלות, הוא גם מתחיל לסמוך ולתת לך אמון. שאמון זה אולי הדבר הכי חשוב במערכת יחסים, בכלל בתוך קבוצה, אבל שלא נדבר על תהליך, אתה רוצה לעזור לאנשים לצמוח, אם הבן אדם שעובד איתך לא ייתן בך אמון, אין סיכוי שהוא יקשיב. אז המסוגלות הזאת היא קודם כל מייצרת אמון. אז זה באמת השלב הראשוני. מפה אנחנו עוברים לשלב השני, שאתה יודע, זה לא כמו תהליך שלבים שהוא ככה ממש מסודר, זה קורה הכל במקביל, אבל השייכות היא להבין שהוא חלק מקבוצה, שהקבוצה רוצה שיהיה לו טוב, שהקבוצה רוצה שהוא יצמח בעצמו. וכל הפעילות אצלנו, כל הפעילות בחמש אצבעות, היא נבנית כחלק מקבוצה, שהוא מרגיש שהוא שייך לקבוצה הזאת ולרעיון של הקבוצה הזאת. ומה הרעיון בקבוצה בסיסית בחמש אצבעות? תחשוב על ילדים בגיל חטיבת ביניים, או מכינה קדם צבאית של חבר'ה בני 19-20. המטרה המשותפת של כולנו, היא שכל אחד יוכל לבוא פה לידי ביטוי ולמקסם את הפוטנציאל שלו. אין לנו מטרה לנצח משחק כדורגל. אין לנו מטרה שכולם יקבלו ציון 100 בכיתה. יש לנו מטרה שכל אחד בתוך הקבוצה הזאת יצליח להביא פה את עצמו לידי ביטוי ולהיות חלק מתוך הקבוצה. ופתאום שיש להם שייכות, אתה רואה כמה הם רואים אחרת את הדברים בחיים. כי אני עכשיו מחזיק פלאפון ביד. יש להם פה רשתות חברתיות, אבל זה בדיוק הפוך. החברויות שיש להם פה ברשתות האלה, מליצור תחושת שייכות. זה מייצר להם תחושת בדידות, לא תחושת שייכות. ופתאום הם באים למקום שהם רואים חבר'ה שהם לא צינים אליהם. הם באים למקום שלוחצים את היד אחד לשני, שמסתכלים בעיניים, שבסוף אימון לא הולכים הביתה. סוף אימון מקדישים 15-20 דקות לשיח, מה חווינו באימון ומה אנחנו לוקחים פה לפעם הבאה. וככה זה מתחיל להתפתח. תגיד לי מתי אתה רוצה להגיע לשלב 3, או אם יש לך איזה משהו.
אחי, קח את הזמן, אני...
זהו,
כולי אוזן.
ובאמת השלב השלישי זה הסיפור של ההשפעה. שבסוף אם אני רק מסוגל, ואם אני מרגיש שאני שייך לקבוצה, אבל אני לא מתחיל להרחיב מעגלי השפעה בחיים שלי, ומעגל ראשון זה המעגל של האני, המעגל השני זה המעגל של הקבוצה הקרובה אליי, המעגל השלישי זה כבר המעגל של הקהילה שלי בחיים, מעגל רביעי זה אפילו יכול להיות חברה, מדינה, כל פעם אתה יכול לפרוץ עוד מעגל, ברגע שאתה מבין שיש לך יכולת להשפיע. עכשיו, הרבה פעמים מדברים מנהיגות, השפעה, ישר חושבים מרטין לותר קינג, חושבים אנשים גדולים. השפעה, ואתה יודע, אין לי סוף דוגמאות, זה להרים טלפון לסבתא שלך ביום שישי, להגיד לה בתור נער, סבתא מה שלומך חבר השבוע. אתה יודע כמה חבר'ה רק מהדבר הבסיסי הזה מרגישים שהם מצליחים להשפיע ולתת ערך בעולם? או לבוא אחרי שיעור למורה בבית ספר ולהגיד לה, המורה, תודה על השיעור. איזה ילד היום יוצא משיעור בבית ספר ואומר תודה? או לבוא לאמא בערב ולהגיד, אמא, תגידי, יש משהו שאת צריכה עזרה ממני השבוע? ופתאום שאתה מתחיל לדבר איתם סביב השפעה, שההשפעה זה לא בהכרח להיות מנהיג הדור או ללכת לפוליטיקה, אלא זה ביום יום, זה בדברים הקטנים, זה לראות את החבר שלך. זה להבין שאתה יכול לתת ערך במקום הקטן שאתה נמצא בו. אתה רואה כמה פתאום נפתחות לילדים העיניים, ואין לזה גבולות. אין לזה גבולות. הם פתאום לוקחים דברים בסיסיים, ודרכם משפיעים החוצה, ומובילים, ומייצרים שינויים. ואני יום יום רואה קסם. אתה יודע, אני 10 שנים כבר בעולמות האלה. אני כל ערב כמעט נמצא בשטח ועובד עם בני נוער. היום קצת לצערי פחות, כי אני יותר עובד עם הצוות מאמנים. אני רואה את השינויים האלה על בסיס יומי, ואתה יודע, זה נותן המון תקווה.
אחי, אתה משאיר אותי פה פעור פה. באמת. לא, באמת, אתה מדבר כאילו, אתה מדבר מבפנים, ואתה אומר דברים כל כך יפים, אני מה זה מתחבר? קודם כל, בא לי כבר לרשום את הילדים שלי, זה באמת, אני זוכר שאמרתי לך את זה גם שנפגשנו, מאיזה גיל זה, אני רוצה לשים את הילדים שלי פה. והמון דברים בדרך שאמרת, התחברו לי, אתה יודע, אני נזכר, על כל מיני דברים שעברתי בחיים, בגילאים יותר מאוחרים, שהיו כזה mind blowing, כמו לדוגמה, למדתי קואוצ'ינג, ופתאום בקואוצ'ינג, כאילו שמו לי משקפיים, וקיבלתי כלים, שלא היו לי לפני זה, וראיתי את העולם בצורה, ואני אומר, איך לא למדתי את זה?
כן.
ואני הייתי בן 25, לא יודע כמה, 24, איך לא לימדו אותי את הדבר הזה? או שהייתי במחירות, בעגלות, ופתאום למדתי אינטראקציה עם אנשים, ומחירה, ואיך לשכנע, ואיך לזה להעביר את המסר, אני אומר, בוא נה, איך לא למדתי את הדבר, איך לא נתנו לי לעמוד מול קהל לפני
נכון,
זה.
נכון, נכון, זה בדיוק הדברים האלה.
ואני אומר, אם אנחנו בונים פה דור של ילדים, שמלמדים אותם את הדברים שבאמת חשובים, הכלים האלה שאתה מדבר עליהם, דרך הספורט גם מאוד התחברתי, אני אתן לך עוד דוגמה. לא דיברתי על זה הרבה בפרקים, אבל הייתי מתאמן בקרוספיט הרבה שנים. הייתי איזה 5-6 שנים, לפני הילדים, והייתי בטירוף. כן. זאת אומרת, אני מאוד טוטלי, לקחתי את הקרוספיט, אמרתי, אני רוצה להיות מתחרה, אני רוצה להיות ב-RFA, זה אליפות הארץ, אני רוצה להתחרות, אני רוצה ללכת הכי רחוק. והייתי מתאמן 5-6 פעמים בשבוע, עזוב שנפצעתי והייתי קורע את עצמי, אבל התחושת מסוגלות שזה נתן לי, הולכת איתי עד היום.
נכון, נכון.
עשיתי שם דברים ולקחתי את הגוף שלי למקומות שהיו רגעים שפתאום נפל לי הסימון, שאני חשבתי שאני לא מסוגל משהו, ובמהלך האימון ראיתי שאני מסוגל, ואז אני לוקח את הכלי הזה איתי לכל מקום.
לכל מקום. וגם אתה יודע, אני פוגש כל כך הרבה אנשים מבוגרים היום, שממש מדברים איתי דרך הדברים האלה, על הרגע הראשון שהם זוכרים שהם התחילו להרגיש מסוגלים בחיים. וזה רגע משנה תודעה, כאילו בן אדם שפתאום, איזה מבוגר שהוא מעריך נותן לו איזה מילה טובה, או הוא יוצא מאיזה משהו בחיים שהוא הצליח בו, או שפתאום, אתה יודע, משהו שהוא עבד עליו הרבה זמן קורה, זה פתאום משנה לך את החיים, כי התחושת הצלחה הבסיסית הזאת היא מביאה אותך לעוד קומה, ועוד קומה, ובאיזשהו שלב אתה אומר, אין לי כמעט גבולות. אבל לצערנו, כי השיחה בינך לביני היא שיחה עם שני אנשים שחיים את זה, אנחנו לא סתם יושבים פה, הרבה מאוד מהאנשים לא פוגשים את זה בשוב שלם בחיים שלהם, והם כל הזמן חיים במלא מסגרות, וגבולות, ופחדים, ואם מגיל צעיר נותנים לך את התשתיות האלה, ממש בונים כמו יסודות, אתה יודע, זה כמו לבנות מלמטה. אתה פתאום מגלה שאין גבול למה שאתה יכול לעשות. אז זה ממש מה שאתה אומר בו.
ראיתי את ההרצאה שלך באינטרנט, הרגלים במציאות משתנה. עשיתי קצת עבודת מחקר עליך, ומאוד מאוד אהבתי את הסיפור עם הבקבוקים, ועם הקליפת בננה, כי אני חושב שיש פה מסר מדהים, אני אשמח שתשתף אותנו.
וואו. הסיפור עם הבקבוקים זה עם הילדה הזאת שם?
כן.
כן. קודם כל, כל ההרצאות שלי זה סיפורים. לא משנה אם זה לילדים, אם זה הרצאות למבוגרים, אני מרצה הרבה גם בצבא. אנשים זוכרים סיפורים, וסיפור נוגעים בלב. תשמע, הסיפור על הבקבוקים הוא מאוד מתאר את בעיית, חלק מבעיות הדור. אפשר לדבר הרבה על בעיות הדור. אני חושב שההורים, אם הם קצת יקבלו פה הבנה מה מניע את הילדים שלהם, זה קצת ירגיע אותם גם, כי באמת, כשאתה מבין בעיה, הרבה יותר קל לך לתת לה מענה. והסיפור שבתקופת הקורונה, זה על הבקבוקים, הלכתי לקנות בקבוקונים כאלה כמתנה למכינה הקדם צבאית שלנו שבדיוק סיימה מחזור, והלכתי לחנות מוזלים ברעננה, שהקולים הכל בכמה שקלים. ואז עמדתי בתור, אתה מחזיר אותי לסיפור הזה, הרבה זמן לא סיפרתי אותו. והיה תור ממש ממש ארוך, ומיירתי לעוד מקום, הייתי צריך להגיע לאימון אחר כך. אז הלכתי לנערה החמודה, בת 17, שיושבת בכניסה כמו מארחת, ואמרתי לה, בשביל לחסוך זמן, שאני לא סתם יעמוד בתור, בתקופת הקורונה, אנשים לא יכלו להיכנס לחנויות ביחד. אז היית צריך לעמוד בתור, ומכניסים ממש זוג זוג כזה. אמרתי לה, תגידי, רק כדי לחסוך, כדי שאני לא בזבז פה את הזמן שלי, מראה לה כזה בפלאפון תמונה של בקבוקונים, יש סיכוי שיש לכם את הבקבוקונים האלה? אז היא ילדת טיק טוק כזאת, עיניים כזה על הרצפה, יושבת כזה עייפה מהחיים, בת 17, כן? והיא עובדת בזה. לא, לא, אין את זה, אין פה סיכוי. אני רואה רק איך היא מגיבה לי, אני אומר, אין סיכוי שאין את זה פה. חייב להיות. היא לא חשבה אפילו, היא לא הסתכלה אפילו על מה שהראיתי לה. ואז אני מחכה כמה דקות, פתאום יוצא בן אדם מהחנות שעובד שם, שכנראה הוא בא לחנות של מוזלים, עם הרבה תשוקה. מישהו צריך עזרה? אני ישר מרים את היד, ואני גם מסתכל עליה תוך כדי שתראה שאני עדיין שם. ואז הוא אומר לי, כן, אדוני, מה, אני יכול לעזור לך? תגיד, יש לכם את זה? הוא אומר לי, בטח שיש לנו את הבקבוקונים האלה, יש לנו גם כמה סוגים. ולמה אני אוהב לספר את הסיפור הזה לבני נוער? כי כל כך הרבה מהם, כל כך מכונסים, אתה יודע, בתוך עצמם, ונמצאים באיזושהי, כאילו, אתה יודע, מין, כמו חצי זומבים כאלה, שהם מפספסים כל כך הרבה דברים, אתה יודע, לעזור לבן אדם שסביבך, או תקרא לזה שנייה להרים את העיניים, ולהבין שחוץ מהבעיות שלך קורים כל כך הרבה דברים מסביב, ורק כשאתה מרים עיניים, ושאתה נהיה קצת יותר אקטיבי, וקצת יותר חי, הכל יכול להתחיל להשתנות, וזה רק העניין הזה. אז כשאני מספר את זה לבני נוער, הם הרבה פעמים קצת מתביישים כזה, כאילו הם מרגישים שאני מדבר עליהם, אתה מבין את ה... עכשיו, איך זה מתחיל? זה מתחיל בהרגלים. זה מתחיל בהרגלים בסיסיים. למה העברתי את הסיפור הזה בהרצאה להרגלים? אם מגיל צעיר, אתה מרגיל את עצמך, להיות זמן מסוים בלי הטלפון. אתה מרגיל את עצמך, כמה דקות ביום, לייצר שיח, אינטראקציה עם בני אדם. אני גם אומר את זה קודם כל ההורים. תרגילו את עצמכם לדבר עם הילדים שלכם. יש איזה נתון מטורף של של אנתרופולוג, שקוראים לו תמיר ליאון, שאומר שבעולם המערבי היום, הורה מדבר עם נער מתבגר, מכיתה זין עד כזה תיכון, עם הבן שלו, עם הבת שלו, בין 9-10 דקות בשבוע.
וואו.
זה לא נתפס, כאילו זה נשמע לנו, אבל גם, 9-10 דקות האלה, זה שיחות תפעוליות כזה, מה שלומך? מה העניינים? הכל בסדר? זרקת את הזבל? למה לא עשית את ה... שיח, להבין מה קורה, להסתכל אחד לשני בעיניים, לפתח קצת אמפתיה. אז כשמתחילים ליצור הרגלים, ההרגלים האלה לדבר, לשאול, להקשיב שנייה, לעצור, לצאת קצת מהרשת החברתית, להיות יותר זמן בחוץ, אז הדברים האלה מתחילים לקרות. הצמיחה, התהליך שדיברנו פה קודם של המסוגלות שייכות השפעה, הוא מתחיל לקרות ולהשתנות. אז זה הסיפור פה.
כן, אתה יודע מה, אני עוד אהבתי שאמרת שם בהרצאה, שאתה יוצא משם בקבוקים, ואתה אומר לה, הנה, מסתכל לה בעיניים.
מסתכלתי לה בעיניים.
תראה, מצאתי.
בטח.
עכשיו, נגעת בנקודה שהיא כואבת גם לי, שאנחנו כבר לא מאמינים. שאנחנו כבר לא מאמינים למה שאומרים לנו, כי יש איזה, אתה מבין, כאילו,
בטח.
אף אחד לא יוצא מגדרו, לא אף אחד, סליחה, אבל הרבה אנשים לא יוצאים מגדרם כדי לעזור לך. והיה שם איזה משהו, כאילו היא אמרה, אבל משהו בתוכה, אמרה, מה, אני לא מאמין לה, אני בטוח אמצא את זה. ולמה התחברתי לזה? כי אני מרגיש ככה. אני מאוד סקפטי על המון דברים. ועכשיו, מה הבעיה בזה? שהוכחתי לעצמי כל כך הרבה פעמים שאני צודק. ואז אתה כבר מתחיל להתנהג ככה עם כולם. נכון. זאת אומרת, הרבה פעמים אמרו לי לא, או אמרו לי אי אפשר, והצלחתי או מצאתי. כי התעקשתי, אני בן אדם עקשן.
נכון, נכון.
ואז זה נהפך להרגל, אז גם כשמישהו בא מישהו טוב, כמו הבחור ההוא שתיארת, שהוא בחור טוב, שאוהב, יש לו תשוקה ורוצה לעזור לך, גם לא אתה תשים סימן שאלה.
זה פוגש אותנו בכל כך הרבה מקומות, לפני שאתה ואני התחלנו את השיחה, עמדנו שם בבר, איפה שהבית קפה, ובחורה חמודה שעומדת שם, אישה מבוגרת, איך שאתה רק אומר איזה כמה מילים שקשורות לחינוך, למקסום פוצצה, היא כבר ישר זורקת הערה. עכשיו, למה זה קורה? למה יש פה במדינה שלנו, ויש פה כל כך הרבה אנשים טובים, כל הזמן מין, אתה יודע, התנגדות כזאת, ומין לחץ, ואנשים פה נורא נורא פסימיים, כי אנחנו חיים פה כל הזמן באיזושהי חרדה קיומית. אנשים פה לא מסוגלים לסמוך ברמה הבסיסית, הרי מה זה אמון ברמה הכי בסיסית שלו? אמון זה היכולת שלך לייחס כוונות טובות לדברים, קודם כל לבני אדם. ברגע שאתה מסוגל לייחס כוונה טובה לבן אדם, אתה רואה בן אדם, אתה לא אומר לעצמך, הוא בא לדפוק אותי, אלא דווקא יכול להיות שהוא בא לעזור לי הבן אדם הזה. אתה עכשיו הולך לעשות משהו, אתה בא למקום חדש, וואלה, המקום הזה רוצה לעשות לי טוב. זה משהו שאנחנו ממש ברמה התרבותית צריכים לעשות בו שינוי. לכן אני הרבה פעמים שואלים אותי, כאילו, אמיר, אתה רואה את המצב פה במדינה? מה, אתה עוד אופטימי כאילו? אתה לא רואה לאיזה מצב הגענו? אני אומר, חבר'ה, אתם לא מבינים כמה אני אופטימי, כי אני עובד מלמטה. אני עובד עם הדור הבא.
אתה בונה את ה...
אנחנו בונים את הדור החדש, ואם אתה תגדל פה דור שיכול לתת אמון, שלצורך העניין, הנערה החמודה, היא עומדת כמערכת בחנות, או במסעדה, לא משנה מה, והיא תהיה מחונכת על זה שהיא צריכה לתת שירות.
ולהסתכל לבן אדם בעיניים, ואתה יודע, לייצר תרבות שיש בה אמון, לאט לאט אפשר ליצור שינוי. אני נשמע רומנטי מדי, כן? אבל אני רואה במקומות שמצליחים לייצר את התרבות הזאת, את הנורמות האלה, את ההתנהגות הזאת, איזה דברים גדולים קורים, איזה שינויים קורים, וזה אפשרי, אבל זה המון 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 עבודה. הרגלים.
והסיפור עם קליפת הבננה, אז שגם זה היה, לא, זה היה אחלה דוגמה.
כן, כן, כן. אז תשמע, משל קליפת הבננה, מדבר על דבר נורא נורא פשוט. בן אדם הולך ברחוב, רואה קליפת בננה. הבן אדם הממוצע, התעלם מקליפת הבננה. עכשיו בוא נקביל קליפת בננה למלא בעיות שאנחנו רואים. כולנו ערים להמון המון המון בעיות שיש במציאות. אין סוף לדברים שאנחנו רואים שהם בעייתיים. אנחנו היום בתקופה שעם כל הקושי והצער והעצב שבה, המון המון הזדמנויות יש בתקופה הזאת. השאלה אם בן אדם רואה את זה. עכשיו הרוב רואים את קליפת הבננה. אבל מה הבן אדם הממוצע יעשה? ימשיך ללכת ברחוב ויגיד יאללה. מישהו, אתם מכירים את המישהו?
כן.
מישהו ירים את הבננה. אנחנו אומרים לנוער של חמש אצבעות, אפרופו שלב שלוש השפעה, לא. אתה מרים את הבננה. יש לך בעיה בבית ספר? יש לך בעיה עם ההורים שלך? יש לך איזה משהו שאת לא מצליחה? אל תספרי סיפורים. אל תחיו בגישת קורבן. אל תחיו ב-אני לא מסוגל, זה לא בשבילי, עזבו, מין אדיש. תטפלו בזה. תתעסקו בזה. וכשאתה מרים קליפת בננה, אתה פתאום מגלה שבא לך להרים עוד קליפה ועוד קליפה, וכל הקסם של החיים מתחיל לקרות, כי אתה מתחיל לקחת אחריות על דברים. יש מושג שאני נורא אוהב, מיקוד שליטה פנימי. המיקוד שליטה זה בעצם כמה אני מרגישה שיש לי יכולת להשפיע על דברים שקורים בי בחיים. מיקוד שליטה חיצוני זה כל דבר שקורה, זה מישהו הוא עשה לי, בלה לי. מיקוד שליטה פנימי אומר, זה שלי, אני יכול לשנות את זה. וכשאתה מחנך אנשים מגיל צעיר לזה, זה הופך להרגל, זה הופך לחלק מהם. לכן הקליפת בננה זה מושג שהוא מאוד מושרש אצלנו בחמש אצבעות, ולא סתם הבני נוער שלנו מגיעים לכאלה מקומות.
עכשיו אני רוצה להדגיש למי שמאזין לנו וככה חושב שאתה מדבר יפה מדי, אמיר ממש walk the talk, כי אתמול, לא אתמול סליחה, מקודם היינו בבית קפה ונשפך לי כוס מים, והוא אוטומטית לקח נייר והתחיל לנקות את מה שנשפך לי. אז אתה רואים שאתה, שאתה עושה את מה שאתה אומר.
שמע, אני גם אומר לך את האמת, אני לא איזה יפה נפש, ואני לא איזה בחור, אתה יודע, אידיאליסט מנותק מהמציאות. אני פשוט מבין שהדרך ליצור פה מציאות אחרת שהרבה מאיתנו מאוד מייחלים לה, כי מי שמפוקח רואה שהמצב פה לא טוב. שבדיוק שמעתי אתמול את הפרק שעשית עם ניסים המון, שדיברתם על מה קורה, איך כל כך התרחקנו מעצמנו, ומה קרה שהמציאות עכשיו היא בכזאת התנגדות. אני פשוט חושב שזה מתחיל בדברים הבסיסיים האלה. כי כשאתה נוסע בכביש, ואתה כל הזמן מחפשת לעקוף, וחי... זה יחזור אליך חזרה כל הזמן הדברים האלה. וכשאתה מרים את הקליפות בננות הקטנות של החיים שלך, החיים שלך ייראו ככה בהתאם. וזה בדברים הקטנים. השינוי מתחיל בדברים הקטנים. זה מה שאני מאמין. ואני רואה שזה עובד.
אתה לא יודע כמה זה עובד. אני מסתכל על אשתי, שיש לה איזה קטע עם הים. היא מאוד אוהבת את הים, ואנחנו הולכים בים, והיא רואה לי חלוחים, והיא מרימה אותם. והבת שלי, בת חמש, שתהיה בריאה, רואה אותה, ומתחילה להרים איתה. ואחרי זה היא גם מרימה לבד. אתה יודע, דיברת מקודם על המודלינג.
זה.
זה בדיוק זה, ואומרים את זה בכל השיטות, אתה יודע, של הדרכות הורים וחינוך ילדים, זה כאילו הבסיס של הבסיס. אתה רוצה, תשמש דוגמה לילדים, ככה הם יספגו את זה הכי טוב.
נכון, נכון, נכון. אתה יודע, זה... לאהוב את זה שאתה פרייר. לאהוב את זה שאתה פרייר. אני אומר לך, אני...
וואי, זה משפט חזק.
אני רואה כל כך הרבה חבר'ה, כל כך טובים, ששילמו מחיר בחצי שנה האחרונה, אנחנו בדיוק היום, חצי שנה ל... מלחמה הארורה הזאת, מאז השבעה באוקטובר. ואני רואה הרבה חבר'ה שאתה יודע, נהרגו, בשביל שאנשים כמוך וכמוני נוכל לשבת פה עכשיו לעשות פודקאסט ולחיות במדינה הפסיכית הזאת שלנו, והרבה מהם חיו בגישת פריירים, כאילו שהם היו מוכנים להקריב, אתה יודע, ולתת מעצמם, בשביל משהו שהוא גדול יותר. עכשיו, אני לא אומר שצריך למות למען המדינה, אני שלא ישמע פה שאני איזה טרומפלדור, אני פשוט חושב שאם יהיו יותר פריירים במדינת ישראל, ואני מקביל את זה למוכנים לחיות חיים ערכיים, ולתת, ושמישהו אחר ירוויח, ולא בהכרח הם באותו רגע, תהיה פה באמת חברה אחרת, ואני מאמין שזה משהו שצריך להשריש בדור הצעיר, כי את המבוגרים יותר קשה היום לתקן.
אתה יודע, אנחנו כהורים, אתה גם יש לך שני ילדים, אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו יודעים מה טוב לילדים שלנו, ואנחנו פועלים או לפי מה שלימדו אותנו, או מה שמרגיש לנו נכון בפנים. וכמובן המטרה היא טובה, המטרה כי אנחנו רוצים שיהיה להם טוב, אנחנו רוצים שהם יהיו מאושרים. עכשיו, אחרי שעבדת עם הרבה ילדים, והובלת אותם גם למימוש ולהגשמה ולתחושת מסוגלות, ובאמת שמעת את הקול שלהם,
כן.
מה אתה חושב שאנחנו כהורים מפספסים, ומה צריך להשתנות?
נכנסת פה לנקודה סופר עמוקה. אני אגיד משהו של הרבה הורים עכשיו יהיה קשה, ויש לי פרספקטיבה של 10 שנים בתחום, אני עדיין בחור צעיר, אז כל מה שאני אומר לקחת בפרופורציה, אבל אני באמת חי את זה הרבה שנים, ואני בהמון המון המון שיחות עם הורים ועם ילדים, רוב ההורים לא באמת מאמינים בילדים שלהם. למה ההורים כל הזמן באיזושהי חרדה, ונורא כועסים על המערכות, ואתה יודע, אני רואה הרבה ילדים שהם בספורט, והמאמנים כועסים על האגודת ספורט, ולמה המאמן לא נתן לו דקות משחק? ההורים כל הזמן רוצים לגונן על הילדים שלהם, כי באיזשהו מובן, הם מפחדים שהילדים לא יסתדרו. ואני אומר הפוך, מה התפקיד של הורה? לא לסלול לילד שלו את מסלול החיים, ושילד שלו יהיה מה שההורה רוצה הרבה, הרי רוב ההורים רוצים קצת לחיות, אתה יודע, דרך הילדים שלהם, הם רוצים לממש את עצמם הרבה פעמים דרך הילדים, הילד שלי מוצלח, זה אומר שאני מוצלח, לא, גדולה של הורה זה להבין שהילד שלך, הוא לא אתה, סיפור ההצלחה שלך בחיים זה לא הילד שלך, תן לילד שלך לגדול, תן לילד שלך לעשות את הטעויות, תנו לילדים שלכם את היכולת, לפעמים ליפול, לא להצליח משהו, לעבור תקופה מורכבת, תמיד תהיו שם, תהיו לידם, תתנו להם את הגיבוי, אבל תסמכו עליהם ואל תעשו במקומם. אני רואה הרבה פעמים הורים שהם הרבה, הרבה יותר רוצים מהילדים שלהם, וזה מייצר לילד התרחקות, במקום שהילד יגיד, וואלה, ההורה שלי רוצה, אז גם אני ארצה? לא, זה מעיק עליהם. שחררו להם, תסמכו עליהם. מה שהילד שלכם צריך לשמוע, ואני אומר את זה עכשיו מדם ליבי, אני מאמינה בך, תעשי מה שאת מרגישה שנכון לך. אל תפחדי לעשות טעויות. לכי. כשאתם תראו שהילד שלכם עושה טעות חמורה, שם תדעו לעצור ולתת לו את המילה. אבל לתת לילדים את הדרך שלהם, אני טוען שהם יודעים. הדור היום הצעיר, כמה שהרבה פעמים חושבים שהוא מבולבל, ומדיה, וכאוס, הם צריכים שיתנו להם את הדרך, לבד, והם יצליחו להגיע, וללוות אותם בשקט מהצד, להאמין בהם. זה מה שאני חושב שרוב ההורים נופלים בו.
הרבה אנשים אומרים, שבשביל שהמצב במדינה יהיה טוב יותר, מכל הבחינות, צריך להשקיע ולחזק את דור העתיד, ודיברנו כן. על זה מקודם. הרבה מדברים ולא הרבה עושים.
כן.
ואתה אשכרה עושה את זה. זאת אומרת, זו שליחות מטורפת, ובאמת שפו. אני רוצה שתאר לי את החזון שלך. מה היית רוצה שיקרה פה בעוד 10-20 שנה?
תשמע, זה החזון הגדול שהוא אוטופי, 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 ודרך אגב, חזון זה משהו שבאיזשהו מובן אתה לא אמור להגשים אף פעם, אבל אתה תמיד שואף אליו. אז החזון של 5 אצבעות, זה דרך אגב לקח לנו 7 שנים להגדיר אותו. אנחנו אוהבים לתת לדברים זמן. זה שיום אחד נוכל לספר על זה שמדינת ישראל, החברה הישראלית, זה חברה שיש בה אמון. אמון. מה זה אומר אמון? אמון זה שלא משנה אם אני ימני, שמאלני, מזרחי, אשכנזי, חרדי, חילוני, אני מייחס כוונות טובות למי שסביבי, ואני באמת מאמין בחברה שאני חי בה. אדם שמסוגל לתת אמון במישהו אחר, הוא קודם כל מסוגל לתת אמון בעצמו. זה החזון הגדול. עכשיו, בגלל שאני בן אדם פרגמטי, אני בן אדם מעשי, הדרך לייצר את זה היא לגדל פה דור, שקודם כל יש לו אמון באמת בעצמו, ושכל שיטת החינוך פה, כל הדרך שבה מגדלים פה את הדורות החדשים, היא משתנה. כי אתה יודע, חלק מזה שירדנו בעיניי מהמסילה כמדינה, בהרבה מאוד כיוונים, ממש ירדנו מהפסים. העולם החינוכי, אתה רואה את זה שם בעוצמות נורא גדולות, כאילו מה שהם למדים היום בבתי ספר, אני נכנס הרבה פעמים לבתי ספר, מורים מדהימים, אנשים נורא נורא טובים יש במערכות החינוך, אבל הכיוון, הוויז'ן של המקום, הוא כל כך לא רלוונטי, למציאות החדשה שאנחנו חיים בה, שזה מוביל אותנו בכלל לכיוון לא רלוונטי. רוב הילדים מרגישים אחרי 12 שנות לימוד, גיל 18, שבזבזתי 12 שנה מלא מלא שעות, על משהו שכמעט לא פיתח אצלי כלום, לא נתן לי כלום.
אז איך משנים את זה? מה לדעתך ככה, אתה יודע, נגעת פה בנקודה, זה רציתי לדבר על זה גם, העניין של בית הספר.
כן.
של מערכת החינוך, שהיא לא באמת מקדמת לדברים שאנחנו מדברים עליהם. אז איך יוצרים שם את השינוי?
צריך לייצר אלטרנטיבה, דרך חדשה, כי בסוף חייבים את הזמן הזה שילד, ילדה, נמצאים בין השעה 8 בבוקר ל-2-3 בצהריים באיזושהי מסגרת, שזה מסגרת שבאמת עסוקה קודם כל במקסום פוטנציאל של הילדים האלה, ולבנות פה דור שבאמת יוכל לתת ערך ולהיות טוב בשביל העתיד של החברה הישראלית. ואיך עושים את זה? מסתכלים רגע על העתיד, אומרים, מה הולך לאפיין את העתיד הזה? העתיד הזה, ממה הוא הולך להיות מורכב? מה הדבר המרכזי היום שמקנים לך בבית ספר? ידע. מי צריך ידע בעידן החדש? אתה יודע, אתה פותח פה את הג'ט GPT, בעידן הזה צריך גמישות מחשבתית, בעידן הזה צריך חוסן, בעידן הזה צריך יכולת לעבוד בצוות, בעידן הזה צריך אמפתיה, בעידן הזה צריך יכולת החלת מורכבות, כי יש מציאות מאוד מורכבת. איך מגדלים דור כזה? איך מתחילים להכניס תכנים כאלה בבתי ספר? והבתי ספר במדינת ישראל צריכים להיות הרבה יותר חווייתיים, מאשר פשוט לשבת ולהיות בכיתה ומלמדים אותך, אלא חווייתיים. בתי הספר היום במדינת ישראל צריכים להפסיק לדבר על נושא של מורה, מורה, צריכים הרבה יותר מנטורים, מנטוריום, תהליך ליווי, מאשר אני המורה שמלמד אותך את החומר, ואתה לומד ממני ונבחן עליו. לא, צריך אנשי חינוך שבאים לגדל, לגדול ביחד עם הדורות האלה, וצריך להכיר להם את האתגרים שהחברה הישראלית נמצאת בהם, ומגיל צעיר ללמד אותם, לתת פתרונות להרבה מהבעיות שיש פה. וכשיתחילו לפתח את הדברים האלה, ואני מדבר איתך על משהו שהוא רחוק כרגע שנות אור מהמציאות, לכן לארגונים, לתנועות מהסוג שלי, יש פה מלא כוח, כי אנחנו באים מלמטה, מביאים איזשהו רעיון, והרבה אנשים מתחברים לזה, כי יש להם ריק במערכת המדינית. אבל לאט לאט הגופים האלה הצליחו לבוא עם תפיסות חדשות ורלוונטיות, והמדינה תצטרך להתאים את עצמה. זאת התקווה שלי, כן? כי אני היום מסתכל על הילד שלי שהוא עוד רגע בן 4, עוד שנתיים, 3, הוא אמור להתחיל כיתה א', אני מחפש כאילו מה הפתרון, כדי שהוא לא יבזבז את הזמן בבית ספר רגיל. חבל על הזמן. זה לא באמת ייתן לו כמעט כלום. ולא לכל ההורים יש את היכולת, אתה יודע, לשלוח את הילדים למסגרות איכותיות, חדשניות. אז צריך לאט לאט להביא את זה דרך הנושא הציבורי המדיני, שאני יודע שאני אגיע לשם באיזשהו שלב.
אמיר, אתה מרגש אותי. אני, אתה יודע, יש בחור שקוראים לו סיימון סינק. הוא אחד באמת אחד האנשים שאני הכי אוהב להקשיב לו ולעקוב אחריו, ויש לו תכנים מדהימים שקשורים כמובן לייעוד, שזה מה שאני, זה הפשן שלי, והוא תמיד, יש לו את הספר שנקרא Start with Why.
זה הספר הראשון שלו.
כן. כן, יש לו גם את השני שהוא על ארגונים, ועל זה הוא קצת יותר...
נכון.
אבל בספר הזה, הוא מתאר כל כך יפה כמה אנחנו, כשאנחנו מוכרים את עצמנו, או את עצמנו, את העסק שלנו, את מה שאנחנו עושים, כמה חשוב שנהיה מחוברים ללמה שלנו. כי כשאנחנו מחוברים ללמה, אנשים מתחברים ללמה, כי זה רגשי.
נכון.
זה לא טכני. ואתה חיברת אותי ללמה שלך, בכל השעה הזאת שאנחנו מדברים, אין לך מושג כמה. אחי, אתה מדבר, ואני בריזוננס איתך, אני כאילו, בא לי לקחת חלק בדבר הזה שאתה עושה, אני ברמה שאני אומר לך עכשיו, בוא נקים בית ספר, בוא נקים בית ספר, הבית ספר הזה שאתה מדמיין, שאתה רוצה לעשות, וככה הילדים פה צריכים לגדול, בא לי לקחת חלק בדבר הזה, זה הרמה, עכשיו למה אני אומר לך את זה? אני אומר לך את זה כתת לך פידבק, כי אולי אתה מקבל אותו, אולי לא, אני לא יודע, אבל אחי, המסר שלך מועבר בצורה כל כך ברורה, ואני אישית, ואני בטוח שגם המאזינים יתחברו אליך, ואתה עושה פה שליחות מדהימה. מדהימה, אחי, שפו.
תודה, באמת תודה, וזה מרגש, ואני גם חושב שזה לא סתם החיבור הזה, כי הרבה מהדברים שאתה עושה היום, ולא סתם המקום גם שנפגשנו שם, בין נדר לחמש אצבעות, זה אנשים שמבינים שצריך לקרות פה איזשהו שינוי, והוא לא יהיה דרך דיבורים יפים, ורק להאזין לפודקאסטים, אלא לעשות אותם יום-יום, אתה יודע, מהלכה למעשה, והדברים שאני מדבר עליהם פה, הם יקרו. אני לא מדבר פה באוויר, כאילו, חמש אצבעות אנחנו בונים אסטרטגיה, כבר איפשהו מהשנה השלישית רביעית, אנחנו עכשיו עוד מעט הולכים לפתוח את השנה ה-11 שלנו, אנחנו נהיה קיימים 10 שנים בספטמבר הקרוב, ורוב הדברים שהצבנו, בגלל שבנינו אסטרטגיה נכונה, ובסיס כלכלי נכון, ובסוף מעל כל האנשים הנכונים, זה קורה, ויש לנו תכנון ממש תוך שנה, שנתיים, כבר להקים את הבית ספר הראשון הזה, יש לנו כבר ממש בן אדם שמתעסק בזה היום ובונה את זה, ולאט, לאט, לאט, להגדיל את זה, להפיץ את זה, ולהגיע ליותר ויותר אנשים.
אז קודם כל תרשום את הבת שלי, אוקיי?
היא תהיה בדיוק בגיל.
היא תהיה בדיוק בגיל, אז אני כבר, זהו, אני שלך, קנית אותי, וכמו שאמרתי לך, לפני שהקלטנו את הפרק, ואני אומר את זה גם עכשיו, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי להפיץ את הפרק הזה, לדחוף אותך, לעזור במה שאני יכול, כי מה שאתה עושה פה הוא באמת קדוש.
תודה, אחי, ממש, ממש תודה.
היה לי תענוג להריח אותך, בא לי להמשיך איתך מפה לבירה, אחי.
זה עוד יקרה, זה אנחנו נעשה בלי קשר.
אבל רציתי להודות לך על הזמן, ועל הנכונות, ועל השיתופים. באמת, אחי, נתת פה אחלה כיווני מחשבה, אחלה טיפים, אחלה רעיונות, גם להורים. אתה יודע מה זה? אפילו לא רק להורים. גם מה שאתה אומר פה, והנה, זה מה שאני מחבר גם בסוף למה שאני עושה, שאני עוזר, אני עובד עם אנשים קצת יותר בוגרים, זה הכל אותו דבר.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
זה לא משנה באיזה גיל. כן. זה, כל מה שאתה אמרת פה, זה אותם כלים, אותם דברים, והמסר פה הוא שאתה מתחיל את זה בגיל צעיר ומבין את זה, אתה פשוט גם בונה פה עתיד טוב יותר, וגם מקל על הילדים. נותן להם דרך הרבה יותר נכונה ופשוטה לחיות את החיים ולהגשים את עצמם.
זה ממש זה, אני גם אגיד לך שאנחנו מייצרים הרבה מאוד פעילויות עם הקהילת הורים של חמש אצבעות. יש לנו אלפי הורים שהם בתוך הקהילה הזאת, שאני רואה כמה הם בעצמם מחפשים את התכנים, מתחברים, ואתה רואה את ההורים, הדבר שהכי מרגש אותי, שהם מבינים את האתגרים של התקופה הזאת, והם באים עם הרבה ענווה. הם באים להקשיב, הם מבינים שהם לא מבינים באיזשהו מובן, בגלל כל השינוי המאוד גדול הזה, וזו תקופה שדורשת מאיתנו כאנשים בוגרים, להרגיש את הרכשים של השטח, להבין מה קורה, ולהיות רלוונטיים בסוף עבור, קודם כל, הילדים שלנו במקרה הזה, אבל בסוף זה קודם כל בשביל עצמנו. צריך להגיד, כאילו, זה משפיע גם עלינו. אז אני מתחבר לכל מילה שאמרת עכשיו.
אמיר מנחם, תודה רבה. היה לי תענוג.
תודה, עידן, ותמשיך ככה להפיץ את הערך המדהים שאתה מעביר פה בפרקים. תודה.